עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד.
103 FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה למשרד הבריאות שהחליט להילחם סוף סוף ברב אשרוב ועוזריו ודומיו, כי האיש כבר לא קוריוז שמרפא את מאמיניו באמצעות דיאטות. האיש מכחיש מגפות, והשטויות שלו נקלטות בקרב כאלה שאינם מאמינים לממסד, כאלה ששונאים את נתניהו ודוחים כל דבר שמצטער כאילו הגיע ממנו, וגם מסתם מבולבלים. אבל כיוון שלא מדובר רק בהחלטה של אדם על גופו וזכותו שלו להתחסם, אלא גם בכך שהם דנים למוות רבבות מבין אלה שאינם יכולים להתחסן, או מחמשת האחוזים שהתחסנו אבל החיסון לא מגן עליהם, לא מדובר בחופש ביטוי כמו שאין חופש ביטוי של תמיכה בארגון טרור. ולהשמע שותפים כל ערוצי התקשורת הנותנים במה לאשרוב ולדומיו. לכן מהיום אני חוסם כל מכחיש מגפה ומתנגד חיסון, ואני קורא לכל השפויים לנהוג כך, שיקימו להם המכחישים קהילה משלהם, ולא יתערבבו בציבור, לא פיזית ולא וירטואלית. אולי העולם אחרי המגפה יהיה מקום טוב יותר, אם יהיו פחות טיפשים אחריה.
שלום, אני בן כספית ואני גם השוטר הרע. לראות את בנימין נתניהו משכנע את ערביי ישראל היום להצטרף לליכוד ולא להאמין. לשמוע אותו מדבר על הרופאים והאחיות הערבים המדהימים שטיפלו בהוריו ובהורי רעייתו. לשאול את עצמנו מתי זה קרה, הרי צילה, אמו של ביבי, נפטרה לפני יותר מ-20 שנה. חווה, אמא של שרה, נפטרה לפני 17 שנה. אביה של שרה, שמואל בן ארצי, נפטר לפני כעשור, ואביו של ביבי, הפרופסור בן ציון נתניהו, נפטר לפני 8 שנים. מישהו מסוגל לספור כמה שנאה והסתה פיזר אותו נתניהו נגד ערביי ישראל בשנים שחלפו מאז? כשהסביר בפייסבוק בבחירות הקודמות שערביי ישראל מנסים להשמיד אותנו כאן? הוא לא זכר אז את הרופאים והאחיות? כשהזהיר שערביי ישראל נעים מכמויות לקלפיות, הוא שכח איך טיפלו בהוריו? 10 קבין של הסתה וצביעות ירדו על העולם, 11 מתוכם הוא לקח. כבר אמרנו כשאחרי הקורונה היו פחות טיפשים, אתה מחזר גזצים או ויצים או whatever.
לא, אני מרגע לרגע יותר אופטימי, כי הם מתרבים, אז יהיה יותר מה להפסיד.
הם מתרבים אבל הם לא מתחסנים, ולכן יש סיכוי חלילה שאני פטר מהם. כן, אנחנו נטפל בנושא הזה של הרב, עלק הרב, אומרים שהוא לא רב. אשרוב, או משהו כזה.
אתה תחליט מי רב, מי לא רב.
כן, אני בדיוק, אני הסמכות. תראה, לראות את כל הסלבס בשקל ורבע שנוהים אחרי אנשים כאלה, לשמוע אתמול את רינת גבאי, מלכת הילדים, מסבירה שיש לו המון גרנטי. היא השתמשה במילה גרנטי.
גרנטי?
זה עולם של מטומטמים, אתה יודע את זה, אריה?
כן.
סליחה. ולא התכוונתי עכשיו לשמות שהזכרתי. בכללי אני מתכוון.
בכללי יש יותר.
אנשים המציאו חיסון. כל דקה מתברר כמה הוא יעיל. עכשיו אני מבין, אריה, תקן אותי פה, אתה הרופא, שהוא גם ההדבקה, קודם כל שהוא טוב נגד המוטציה, גם הדרום אפריקאית, ושהוא גם מקטין מאוד את, לא רק את המחלה שלא נחלה בה, אלא את ההדבקה שאנחנו נדביק אחרים.
נכון.
ו-97%.
כל הדאגות ההיפותטיות, התיאורטיות, נמחקות אחת-אחת.
כן, והיום יצא גם מה זה, ש-97% ממתי הקורונה לא היו מחוסנים. זאת אומרת, ה-5%, ה-95% safety שנתנה פייזר, מתבררים כמדויקים אפילו יותר. בקיצור, תמשיכו, תמשיכו, כל הכבוד לכם. רגע, מה, יש לנו מלא דברים לעשות. עורכת ומפיקה, אפרת קורמן, אחראי לשידור אילי קונפלד, בואו נסגור את הפינה של משאלי הטוויטר המיתולוגיים שלנו, עם המשאל של אתמול. אתמול שאלנו, פרקליטי נתניהו מבקשים לדחות את שמיעת ההוכחות לאחרי הבחירות, למנוע השפעה על הבחירות. 2,312 מאזינים ומצביעות השתתפו, פרקליטי נתניהו צודקים, יש בחירות, 21%, ניצחון גדול לכבר שנתיים בחירות. לשמוע את העדויות עכשיו, 79%. עכשיו שאלתי, מה שאלתי עכשיו? עכשיו שאלתי את הדבר הבא. איך לטפל במכחישי חיסונים? זה בשבילך, ארי. אחד, להוריד מהרשתות החברתיות, אפרופו פייסבוק, שצריך לצלש אותה, אתמול צילשתי אותה.
כן.
שתיים, פס ירוק רק למתחסנים. זאת אומרת, פרשנות, אתם לא התחסנתם, שבו בבית. אנחנו נלך לכדורגל, להופעות, לקונצרטים, למסעדות. שלוש, חופש ביטוי שקשקשו. וארבע, הם צודקים. והייתי חייב לתת גם את זה.
ודאי.
כרגע יש לזה 5%.
הם צודקים שיקבלו 3 מנות.
כרגע יש לזה 5%. טוב, על מה לא נדבר היום?
90% מצוות בית החולים זיו בצפת מחוסנים, ולמרות שהמגיפה משתוללת בסביבה, המחוסנים לא חלו. נדבקו רק 2 שלא רצו להתחסן.
הרב גניבסקי קורא לכולם להתחסן ולחייב חיסון לכל המורים והמלמדים בכל בתי הספר בארץ. שקויך.
משפט ההדחה של טראמפ מתחיל, היום תהיה חזק דונלד, כבר מתגעגעים.
יושב ראש הכנסת לשעבר ופעיל העלייה החשאית מעיראק, שלמה הלל, נפטר בגיל 97. איש אציל ומיוחד.
בצהל מערכים שיגיעו לחיסון של 85% מהחיילים וחסינות עדר בתוך 3 שבועות, זה בתנאי שלא ייתנו לבדואים להסתובב להם חופשי בבסיסים.
גזען, שופטי נתניהו דחו בקשה לחשוף חלקים מוסתרים במסמך של אישור החקירה בתיקי 4000. שקויך.
יושב ראש ארגון המורים לא מתלהב מהרעיון שילדים ילמדו בקבוצות קטנות בחצר. ומה אם ילד יצטרך פיפי? איך הוא ימצא את הדרך לשירותים? ואם ייפול במדרגות? בחיי, שמעתי.
אחרי שכמעט הצליח לרצוח אותה, אביעד משה הסכים לתת גט לשירה איסקוב, צדיק.
ארגון הבריאות העולמי שולל את האפשרות שקוביד-19 יוצר במעבדה ברואן. ייתכן שקפץ מעטלף או פנגולין או מנה עיקרית אחרת.
הם אמרו עטלף, אתה לא חייב לשנות הכל. טוב, תשמע, יש לנו פה חידושים, זה רק עכשיו יצא. ולדעתי גם פעם ראשונה שהאיש שהמוריין שלנו מתראיין אצלנו, הוא מנכ״ל משרד החוץ, אחד הדיפלומטים הוותיקים והמוערכים במשרד, מה ותיקים? הוא לא כזה ותיק. המוערכים במשרד, אלון אושפיז, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב. בין וישראל.
תגיד, מרוקו?
אתה עוד אמור מהפתיחה, נכון?
כן, כן.
גם אני.
בסדר, זה יעבור לשנינו. מרוקו פותחת היום את המשרד שלה בארץ. ממש עכשיו, לפני דקה, יצא דרך שר החוץ אשכנזי.
נכון. קרו היום שני דברים, האמת, מאוד מאוד מרגשים ויפים. בשעות הבוקר המאוחרות חצו 12 דיפלומטים מרוקאים את הגשר מירדן. התקבלו על ידי האנשים שלנו. הדבר הראשון שהם עשו דרך אגב, והם עלו לבית חולים הדסה וקיבלו חיסון.
אתה צוחק.
לא, לא.
נהדר מאוד.
שכוח.
הדבר הראשון שהם עשו, נכנסו לרכבים של מחלקת הטקס של משרד החוץ, הגיעו לבית חולים הדסה, כולם קיבלו חיסון. שר החוץ דיבר עם ראש המשרד יום אחרי הצהריים, אני דיברתי עם ראש המשרד כשהוא שניות אחרי שהוא נדקר, וגם ראש המשרד שלנו ברבת, דוד רוברין, נפגש הבוקר עם שר החוץ מרוקאי נאסר בוריטה.
פעם ראשונה.
כן, והתקיימה שיחה טובה מאוד על מה צריך לעשות ביחסים, גם על פתיחת המשרדים, גם על חילופי משלחות, וגם על פתיחת קו תעופה ישיר בן גוריון רבת, ליך שיפתחו השמיים.
נו, אז קדימה, אנחנו מחפשים, תשמע, עם כל הכבוד להכל, כרגע אנחנו מחפשים יעדים לטוס אליהם, לכל אלה שהתחסנו, ואין כמעט, אז מרוקו, מה מצבה בקורונה?
מרוקו היא מדינה אדומה, ופה השמיים עדיין סגורים. אני גם מזכיר לכם שכשלפני מספר שבועות שביקרה המשלחת הישראלית ברדאט, ביצענו טיסה, זה היה ביקור של שעות ספורות מאוד חפוז, בדיוק בגלל המגבלות האלה של קורונה. אנחנו מאוד מאוד מקפידים בדברים האלה לא לחרוג מהקו שמוצא על ידי הממשלה ומשרד הבריאות.
האם הם יכבדו דרכון ירוק שלנו?
יש עם זה מאמץ מאוד גדול ברחבי העולם. אני לא בטוח שמרוקו נמצאת בתוך השיח הזה בשלב זה. יש לנו שיח מתקדם כזה, כמו שאתם יודעים, היטל עם היוונים, וגם אתמול נחתם מסמך רשמי בין שתי הממשלות. אנחנו מנהלים שיחות כאלה עם אסטוניה, עם קפריסין, עם איי סיישל, שהיה תיירותי מושך.
יוון.
יוון, כמו שאמרתי, יוון נחתם אתמול הסכם, זה כבר מעבר לשלב השיח. זה ברור לנו לגמרי שיגיע רגע, ואני מקווה מאוד שזה רגע קרוב, שבו א', השמיים פתחו, וב', הבסיס של מבצע החיסונים הישראלי, שהוא מאוד מרשים בכל קנה מידה, דרך אגב, אתמול אנחנו חיסלנו, סיימנו את מבצע החיסונים של כל הדיפלומטים הזרים בישראל, 1400 איש. אנחנו המדינה היחידה בעולם.
ומה עם הדיפלומטים שלנו בחוץ לארץ?
תכף אני אגיד את זה מילה, אבל הסיפור הזה של החיסונים הישראלים, והחשיבה על איך משתמשים בהכרה הדדית בחיסונים, מבחינתנו זה פלטפורמה, א', כדי לתת לאנשים את היכולת לצאת ולטייר וליהנות, איך שזה יהיה בטוח ובריא, וזה לא פחות חשוב, זה מנוע כלכלי. בסוף בסוף יש פה משק שצריך לטפל בו, וצריך לתת לו כמה שיותר תמריצים, ואנחנו עושים את זה יחד עם המשרדים הכלכליים. לגבי הדיפלומטים שלנו, אנחנו עובדים על מספר ערוצים. שר החוץ אשכנזי העביר בממשלה החלטה של ממשלת ישראל שכל השליחים ובני משפחותיהם מגיל 16 ומעלה זכאים לקבל חיסון. בעיניי זה חובה של ממשלת ישראל, של מדינת ישראל, וגם של הנהלת המשרד ושלי אישית לאנשים שאנחנו שולחים לחול לעבוד בשם המדינה. אנחנו מביאים שליחים שלנו ובני משפחותיהם על גבי טיסות יומיות שיוצאות לפרנקפורט. אנחנו מביאים אותם לפרנקפורט, הם באים לפה, מתחסנים, נכנסים לבידוד ויוצאים אחרי זה בחזרה במקומות השירות. אבל השבוע אנחנו עושים משהו שמעולם לא עשינו לפני זה. אנחנו מביאים את כל השליחים שלנו, ובמקרים מסוימים גם את הילדים שלהם, כי קשה מאוד להשאיר ילדים במקומות האלה, מהנציגויות שלנו באפריקה, בטיסה מיוחדת על בסיס החלטת הממשלה, בגיבוי מעורר התרגשות, אני חייב להגיד, של המל"ל, של המשנה לראש המל"ל, חבר ותיק איתן בן דוד, של משרד האוצר, של החשכ"ל, של אגף תקציבים, שר האוצר תומך בכך. אנחנו מביאים טיסה של 100 איש שתנחת בנתב"ג ביום חמישי, נחסן את כולם בנתב"ג, ואחרי 8 שעות הם יומרו בחזרה לנתב"ג.
רגע, מה עם השני?
סליחה, השני יבוא אחרי 3 שבועות, 21 יום.
שוב תביא אותם בטיסה?
כן.
אוקיי, אז קודם כל, כל מה שמעת עד עכשיו ממש מרשים, והאמת מעורר אפילו גאווה. אני רוצה כדי לסגור את פרק החיסונים, כי יש לנו עוד כמה שאלות, לשאול אותך, תגיד, מי אחראי על טיסות החילוץ של ישראלים בחול? אני מקבל עשרות פניות מאנשים שאין להם למי לפנות. האתר שם קרס, במשרד הבריאות אין מי לדבר, במשרד החוץ המתנו 40 דקות, אנשים שנבדקו, יש להם את כל האישורים, חייבים להגיע, אחד אמא שלו גוססת, אחד פה, אחד שם, ואין עם מי לדבר, כי יש תחושה של, כאילו, מבוי סתום.
אוקיי, ברור שם הכלל הבסיסי, ושיש קולגה בין מנכלים של משרדי ממשלה במדינת ישראל, ואנשים לא מפילים אחד על השני תיקים, זה לא ראוי. הדבר השני הוא כזה, יש ועדה שמונהגת על ידי מנכ״ל המשרד לשיתוף פעולה אזורי, בראשו עומד כמובן השר אקוניס. בתוך הוועדה חברים נציגים של מספר משרדים, משרד הבריאות, משרד התחבורה כמובן, אנחנו, משרד התפוצות, יש פה גם
מנהלים של הישראלי בחוץ לארץ, לא מכיר ועדה, יש איזה טלפון, למי הוא פונה?
בדיוק, אז יש טלפונים, יש לינקים שאפשר להיכנס אליהם. אנחנו נעביר לכם תוך 10 דקות אחרי שתסיימו איתי את הפרטים שאליהם אפשר להתקשר.
אני מאוד אשמח ואני אפילו אקריא אותם.
תגיד, מבין השגרירים הזרים שהתחסנו כאן, היו כאלה שסרבו להתחסן או שהם לא רואים ערוץ 12?
אני יודע הרבה על האנשים האלה פה, מה הם רואים אני לא בטוח שאני שולט ברמה הזאת. תראו, אני לא מכיר סרבנות חיסונים, אני מכיר די ההפך.
כן.
אני מכיר,
יש לי שני חברים, אם אפשר חסן אותם וכאלה.
אני מכיר הרבה מהנציגים האלה ששלחו לראש הטקס של הנגיל הסקל, שגם ליווה את המבצע הזה בצורה מאוד אינטנסיבית, קיבל הרבה מאוד מיילים של תודה ומכתבי הערכה, והאמת שזה גם עולה בחלק מהשיחות שלנו עם נציגים זרים, זה עולה בשיחות של שר החוץ אשכנזי עם עמיתים שלו שמתקשרים להגיד תודה. זה לא דבר טריוויאלי, אנחנו לא נמצאים רק בשיא העולמי של חיסון האוכלוסייה שלנו, אנחנו באמת במטרים שונים, שמטפלים בכל הנציגים הזרים שיושבים פה.
טוב, אז סיימנו חיסונים. יש פה כמה שאלות עכשיו שקצת פחות, בוא נאמר, פחות גאווה. שמעתי את שר החוץ האמריקאי אנטוני בלינקן, היו כותרות מזעזעות שהם חוזרים בהם מרמת הגולן. כשהקשבתי לעצמי אמרתי, ואני לא איש משרד החוץ, שזה לא כזה נורא. הוא אומר, השהות בגולן חיונית לביטחון ישראל, כרגע אין על מה לדבר, כל עוד איראן בסוריה וכו' וכו', אולי משפטית בעתיד אם סוריה תשתנה. יש סיכוי שהם פשוט יעבירו החלטה לבטל את ההכרה להערכתנו?
אוקיי, אני אגיד את שני הדברים הבאים. דבר ראשון, אני חושב שאתה מצטט הם בצורה מאוד מדויקת את מה שמזכיר המדינה אמר. אני כשאני אדם פסימי טבעי, אני מסתכל על הטקסט הזה, אני לא חושב שצריך ללכת לקצה המחמיר של הפרשנות. דבר ראשון. דבר שני, את זה אני אומר שיש בליבי הרבה מאוד הערכה לתקשורת. הנשיא טראמפ הכיר בריבונות ישראל על הגולן בצו נשיאותי, presidential proclamation. יש לי הרבה הערכה לתקשורת, אבל אתה לא משנה מדיניות ולא מבטל צו נשיאותי בריאיון ב-CNN. ויש הליכים וצינורות אחרים לגמרי שבהם אתה עושה דבר כזה.
ואם הוא ירצה לחתום, ביידן ירצה לחתום על צו כזה, אנחנו נדע מראש, נוכל לפעול? או שזה משהו שמתקדם בשקט?
שנייה, אני רק רוצה להגיד, אני לא מכיר, נכון לעכשיו, אני לא מכיר אף אינדיקציה לצעד כזה. הוא גם ברעיון שלו, הוא אומר את כל מה שבן אמר. יש דברים נוראים שקורים בסוריה, אף אחד לא מבין, אף אחד לא חושב שצריך לתת משהו בידיים של אסד. עכשיו, לגבי שאלתך, ישראל אלדד,
ישראל נפטר בדיוק לפני 25 שנה.
למרות שזה, הוא ישראל קטן.
אני המחליף שלו פה.
סליחה. שייב. אני רוצה להגיד את הדבר הבא. יש שורה של אמירות אמריקאיות, גם בפומבי, וגם בשיחות, בכל הדרגים, דרגי עבודה ודרגים של, דרגים בכירים של מקבלי החלטות נבחרי ציבור, מה שנקרא, שאומרים לנו, אנחנו ננהג בכם בשקיפות, אתם בעלת ברית, אנחנו לא נעשה לכם תרגילים, אנחנו מתכוונים לנהל איתכם שיחות לפני שאנחנו עושים דברים. ונראה לי, וזה לא קורה פעם אחת, זה לא קורה פעמיים, זה נראה לי אמירות שהם, שצריך לכבד אותם. והם נוהגים גם לפיהם.
אני גם אהבתי מאוד שהוא נשאל עם הנשיא, עם ארצות הברית, תוריד סנקציות כדי להחזיר את איראן לשולחן המשא ומתן, וענה לא.
לא.
עכשיו, הג, מתי יעצרו אותך בנחיתת ביניים באירופה?
בינתיים יש שמיים סגורים, אז אני לא חושב שיש לי...
אז אתה שלוחץ.
תגיד, איך אנחנו צריכים להסתכל על הדבר הזה? בינתיים מה שהתברר זה שעכשיו בדיוק אותה טובעת מסיימת תפקיד, ועכשיו יש בחירות, ואנחנו לוחצים שיבחר מישהו שיותר קרוב אלינו, ואז בכלל לא יהיה לו אינטרס. בקיצור, זה עניין ממשי, זה איום ממשי, או שזה דבר שצריך להדאיג אותנו, אפשר לטפל בו?
א', אנחנו צריכים להיות עם עיניים פקוחות, ולפחות לפעמים גם להיות מודאגים לנוכח דברים שקורים או שמצטברים בקו האופק, אבל זה לא אומר שאנחנו לא צריכים ולא יכולים לטפל בכל אחד מהדברים האלה. ובעיניי דבר משמעותי, ההצהרות של ראש הממשלה, של שר החוץ, של שר הביטחון, של היועץ המשפטי לממשלה, מבטאות היטב את המשמעות של הדבר הזה. אנחנו באים לאירוע הזה מאוד מוכנים, מאוד מוכנים. יש צוות בין משרדי שבו משרד החוץ משתתף, משרד המשפטים, המועצה לביטחון לאומי, צה"ל כמובן, הוא עוסק בנושא הזה מזה תקופה ארוכה. אני חייב להגיד שבעיניי טובי המוחות המשפטיים והמדיניים, וגם התקשורתיים, דיפלומטיה ציבורית של מדינת ישראל עוסקים בזה.
יש התכנות לזה שלנו?
שנייה, ואני רוצה להגיד עוד שני דברים. יש מדינות מאוד רציניות שמביאות הסתייגות מההחלטה הזאת של הרכב 3,000 שופטים, לומר שלטובת יש סמכות. אני רוצה להדגיש, לא התקבלה פה החלטה לפתוח בחקירה. מה שהתקבל פה זה אמירה של הרכב של 3 שופטים של בית הדין, שאומר לטובת יש סמכות לפתוח בחקירה.
ועכשיו, אם אנחנו מודיעים לבית הדין, שמענו את התלונות, אנחנו חוקרים בעצמנו, מה זה עושה לכל ההליך?
יש תמיד במקרים האלה, היו כאלה דברים בעבר גם, שהיו טעמות של משלימות, ואני אני רוצה להגיד שבית המשפט הבג"ץ הישראלי זוכה להרבה הערכה והכרה, גם תחת הכותרת הזאת של משלימות. אנחנו עושים ומטפלים בדברים בעצמנו, אבל שוב, אני רוצה להגיד שיש מדינות שכבר היום, מדינות רציניות, שמסתייגות גם מההחלטה הזאת של שלושת השופטים. יש הצהרה פומבית של האמריקאים, יש הצהרה פומבית של הגרמנים, האוסטרלים אמרו את דעתם השלילית בנושא, הקנדים אמרו את דעתם השלילית בנושא. זה אירוע משמעותי, אבל אני חושב שאזרחי מדינת ישראל, גם אנשים שפועלים בשמה של מדינת ישראל, צריכים לדעת בצורה הברורה ביותר, שיש פה מנגנונים ואנשים, אנשים רציניים מאוד שמטפלים בזה ומחויבים להגן עליהם. וההחלטה אינה אומרת שנפתחת חקירה.
טוב, קצת הרגעת אותנו. מנכ״ל משרד החוץ, אלון אושפיץ, תודה על הרעיון החשוב
תודה
הזה.
תודה רבה.
תודה לכם.
בוא נגיד שלום אריאל לרב חיים אמסלם, יושב ראש מפלגת עם שלם. שלום לך הרב.
שלום הרב חיים.
שלום, שלום אריאל, שלום בן.
חוץ מזה שאתה רץ בסוף, אתה רץ בסוף באופן עצמאי?
כן, בהחלט. אני חושב שלא הייתה לי ברירה לאור
המצב
הנורא והכאוס והחילול השם שנעשה כאן, לבוא ולהדליק אולי אבוקה קטנה של שפיות, של מתינות, של היגיון. אגב, אם אתם כבר שואלים על הריצה שלי, אני חושב שיש ציבור שרואה את עצמו כחרדי וגם רואה את עצמו כישראלי, ואין לו בית. ואני מרגיש שאני הבית שלו בעם שלם.
טוב, אז קודם כל שיהיה בהצלחה, אבל אנחנו התכנסנו לדבר על הרב, שאני לא יודע אם הוא רב, יובל אשרוב, שסרטון שלו קורא לאנשים לא להתחסן ומונה פייק ניוז אחרי פייק ניוז על החיסונים, הפך לוויראלי, וכנראה גם השפיע על הרבה מאוד אנשים שמעדיפים לא להתחסן ולסכן את עצמם ואת אחרים. מה אתה חושב כרב אמיתי על הדבר הזה?
תשמע, אני באמת, אני חושב שזה הדבר הזה, זה שלילי ביותר, זה אפילו חוצפה ונגד ההלכה בוודאי. תראי, זה הלכה שכל תלמיד חכם יודע, היא כתובה בשולחן ערוך, אור החיים בסימן תו רש י' ח' בדיני יום הכיפורים. כאשר אדם מגיע ליום הכיפורים והוא חולה, והוא הולך לשאול רופא, והוא רוצה לצום, והרופא אומר לו, אתה אדוני, אסור לך לצום, אתה חולה, מאכילים אותו, זאת אומרת, אפילו גורמים לו לאכול. יתרה מזה, הוא מביא שם בהלכה, שאם יש מחלוקת בין הרופאים, אז רופא אחד אומר כן, הוא צריך לצום, ורופא אחד אומר שהוא לא צריך לצום, צריכים לשמוע לרופא שאומר שהוא לא צריך לצום, מפני שפיקוח נפש הוא חמור ביותר. אני חייב לשתף אתכם, ידידיי, היום קיבלתי רשימה של 50 רבנים, ראשי ישיבות ואדמורים, שמתו בעטייה של מגפת הקורונה. זה נורא והיום.
עכשיו תגיד, שקורא הקהילה החרדית או חלק ממנה יכולה להתכנס ולקרוא את הרב אשרוב לדין תורה? לצוות זה עליו להתייצב ולאיים עליו בחרם ספק, ונידוי ושמתה ואני לא יודע מה?
בלי שום ספק, אני רוצה לחדד את זה ולומר כך. אם על ידי אמירתו, הוא גרם לאדם אחד לא להתחסן וסיכן את חייו, או שחלילה חלילה הוא מת מהמגפה, אין לו כפרה. על זה נאמר, אם יכופר לכם מהאבון הזה, עד תמותון. וזה דברים מזעזעים. איך אדם יכול לקחת לעצמו את האחריות להכשיל כל כך הרבה אנשים, כאשר העולם כולו, אולי יש בודדים ותימונים וקיצוניים שחושבים אחרת, אבל מדינת ישראל, משרד הבריאות, העולם כולו, אני ברוך השם מיד התחסנתי, אני ורעייתי וכל מי שאני מכיר, ואנחנו משכנעים ומזרים שזו מצווה. יש רבנים שאפילו שאמרו שכשאתה הולך להתחזן, אולי אתה צריך גם לברך על זה. זה נס שהקדוש ברוך הוא נתן חוכמה בידי המדענים והרופאים להמציא פתרון כזה, ויבוא אדם. אני מכיר את הרב הזה, לא יודע מי הוא, אם הוא רב בתפקיד, לא רב בתפקיד.
רב פופולרי מאוד, בעיקר אצל חילונים וחוזרים בתשובה, וכל מיני סלבריטאים בשקל.
אני מאוד מצטער, לא תשמע אליו, לא טובה לו. אסור לשמוע על הדברים האלה. צריך להטריע נגד הדברים האלה. ציטטתם מקודם את דבריו של גדול הרבנים הליטאים בדור שלנו, שהוא גדול ללא ספק, הרב קניבסקי שאמר, שצריכים כולם להתחסן. כל הרבנים, ספרדים כאשכנזים, רבנים ראשים, כולם אמרו, ויבוא אדם מן השורה שמציג את עצמו כרב, אז הוא פרופסור, הוא מדען, הוא מה זה הדבר הזה? ואיך אנשים תמימים נפתים? אבל, תסלחו לי, וכאן אני פותח מאמר מוסגר, לצערי, פעם אחר פעם, אנחנו שומעים על ציבורים של אנשים נכבדים, חכמים, לא טיפשים, שמתפתים לאנשים, ואני לא רוצה להזכיר שמות, שנקראים אולי רבנים, שאחר כך מתברר למפרע, שהם מחללי השם במעשים לא יפים, בגניבת כספים, שבקיעור, ואיך אנשים חכמים מתפתים לדברים כאלה, אז כנראה שכן, יש קונים להבלים שכאלה. תפקידכם, החשוב מאוד, של התקשורת, תפקידנו כרבנים או כפוליטיקאים, זה כבר לא משנה, להתריע פשוט להוקיע אנשים כאלה, ואולי מן הדוגמה הקטנה הזאת, אם ילמדו מן הפרט על הכלל, כמו שבדברים האלו הם דיברו דברי הבל, גם יתר הדברים שלהם הם דברי הבל.
תגיד לסיום, דיברנו על הרב חיסונים, אני עדיין רואה, אפרופו 50 אדמו"רים ורבנים חשובים, וראינו אחרי לווייתו של הרב ווזנר, איך טיש אצלו חודש קודם, כשכולם בלי מסכות, כולל הרב המנוח עצמו, יש איזה סוג של חשבון נפש בקהילות האלה אחר כך, או שהכל מדי שמיים?
אז אומר לך, קיבלתי מכתב אתמול, של רב שאני מכיר אותו מרמת בית שמש, הקהילות החרדיות היותר, בוא נאמר, יותר מחבירות או אדוקות, לא יודע איך תקרא להם, שהוא אומר, שאותו הרב שגרם לעצמו ולחסידיו מיתה, מן הדין ומן ההלכה אפילו לא מתאבלים עליו.
מה אתה אומר?
דינו על פי...
זה משפט חריף מאוד.
אני קראתי את המכתב, אני לא האמנתי, אני לא הייתי מעז לכתוב דבר כזה. הוא אמר, האדם הזה, כמה שהוא גדול בתורה, הוא פשע בדבר, והכשיל את עצמו, והכשיל את הרבים, דברים נוראים. אני לא הייתי אומר, ולא מעיז לחשוב דברים כאלה, אני חושב שבדיעבד ולמפרע, כל אלה שהשתהו, גמגמו, דיברו במספר קולות, וגרמו ליחס פטירה בציבור החרדי, ללא פרופורציה. תסלחו לי, אבל עוד ייתנו על זה את הדין, בבית דין של מעלה לפני בורא עולם.
אז הרב, חבל מאוד. הרב חיים אמסלם, שהוא גם יושב ראש מפלגת עם שלם, וגם הרב שלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תודה לכם.
מי ימין שיהיה לי רב, הרי?
הנה, אתה רואה? עשה לך רב, קנה לך חבר.
ראות מתתיהו ארגון תעשה לנו עכשיו, בוא נה, היו לנו פה שני רעיונות חזקים מאוד עכשיו, רק שתדע, אני מתפאר.
נכון.
כותרות, איזה 400 כותרות ממנכ"ל משרד החוץ, ודברים חזקים של הרב אמסלם, וראות מתתיהו ארגון תיתן לנו עכשיו דיווחי תנועה מאוד חזקים, ואחריהם יהיו פרסומות מיוחדות שעוד... לא שמעת עדיין מותן, ואחר כך נדבר על אמרת הגולן, ועל המשילות בנגב, ועל יוון, בוא, יש לנו פה עוד מכל טוב הארץ, חכו לנו. עיסאווי פריג' מספר 5 במרץ, שלום.
ערב טוב.
שלום, שלום בן, מה שלומכם?
אנחנו בסדר. היית בהפגנה היום, איפה, בזרזיר או בבוסמת טבעון?
בבוסמת טבעון, אתם עוקבים אחרינו טוב, אני רואה.
אבל תראה, אתה יודע מה הכי מצחיק? שמרץ עושה, כמה, יש לכם שני מועמדים ערבים ברשימה בחמישה הראשונים, וביבי יביא את המנדטים.
מי אמר לך? מה, מבחן התוצאה הגיע, כמה, 23 לחודש כל כך הקדמת אותו ב-50 יום?
אני מנסה להטריל אותך.
כן, בחירות משחקים 90 דקות, ובסוף ביבי לוקח.
נכון. תראה, ביבי, אני חייב להגיד, א', ראש ממשלה, צריך לבקר בכל יישוב בארץ, מחובתו, אבל לא, צר לי מאוד שהוא נזכר רק בחודש האחרון. שני,
הוא לא יכול היה קודם, היו לו בחירות.
כן, על פי מבחן המעשים, הוא בחר בבן גביר, לא דאג לו למקום ברשימה, אם אני לא טועה. אז, ובכדי לייצר תקשורת וחדשות, הוא אכן הצליח. אני עכשיו בתקשורת, ומזכיר את ראש הממשלה, בזכות הביקור, אז קיבל תקשורת ורטינג, אתה רואה?
אבל גם תקשורת. אתה, הנה אז גם אתה.
אני בזכות ביבי, אם כך קיבלתי את הרעיון.
טוב, אנחנו בלופ, תגיד עכשיו בתכלס. א', כמה קולות אתה מעריך נתניהו יחר? הוא הביא, לדעתי יש לו 30 אלף קולות אוטומטית במגזר הערבי, השאלה אם הוא יכול להפוך אותם ל-80, וב', מה בכלל אתה חושב? אולי זה טוב, גם למרות שהוא הסית נגדך מה לפני 5 דקות, אולי הוא ראה את האור בזכות המשפט, אז צריך לנצל את זה.
תראה, בן, ואריה, אתם באמת מדברים ברצינות שביבי ייקח קולות בחברה הערבית?
כן.
לא, אתם מאמינים ברצינות?
תראה, בן גוריון בזמן הממשל הצבאי לקח, למה ביבי לא יכול כשאין ממשל צבאי?
זה ביבי עולם אחר. ביבי 10 שנים לקח את האזרח הערבי כשק חבטות. ביבי דאג שאני ובן נהיה רחוקים ושונאים אחד את השני. ביבי בנה את כל המערכת הפוליטית שלו על בסיס השנאה והריחוק בין אזרחי מדינת ישראל. זה שונה בתכלית. המפייניקים לא עשו את זה. אמנם השאירו את הערבים אחורה ולא לקחו אותם, לא קלטו אותם לתוך המדינה. זה שונה מאשר להסיס מקדם. שם לקחו את הערבי הטוב, חלקו את הערבי הטוב וגידלו את הערבי הטוב. זה שונה בתכלית.
אני חושב מיצינו ביבי. עכשיו, היריבים שלכם זה המשותפת מצד אחד והעבודה מצד שני. לעבודה יש מועמדת שנשמעת כמו המשותפת. איך אתם מתבדלים מהעבודה? אתם עדיין ציונים?
ידידי, אנחנו ישראלים. למה אתם מתביישים מהישראליות שלכם? כנסת ישראל ומדינת ישראל מכילה כל חק וכל אזרח. וזה שמישהו מתבייש להגיד שהוא מפלגה ישראלית, אם זה משותפת, או מפלגה אחרת, זו בעיה שלי. אומרת, מפלגה ישראלית, בטוחה, חברים מגדירים את עצמם קיצוניים, ציוניים, שתגדיר את עצמך איך שאתה רואה. יש לי מצע שמחייב אותי, ואני נמצא בכנסת ישראל, זו מדינה שלי, כמו שהיא מדינה שלך. והמצע מחייב ופועלים לפי. לגבי היריבים שלנו. מרת, יש לה 2 מועמדים ערבים, מסגרת פוליטית, אמירה חדה וברורה, ואמרנו את זה, תהיה הפתעת הבחירות בחברה הערבית. המסה, תקשיבו טוב, ב-23 לחודש הגיע, המסה שהקולות שמרץ תקבל מהחברה הערבית, יהיה ממש יפתיע את כל המערכת הפוליטית. זה אחד היתרונות הענקיים שיש לנו גם במפלגת העבודה. מפלגת העבודה...
עיסאווי.
כן.
שיהיה בהצלחה, צריך לשמור על מרץ.
לא, אנחנו מדברים לשני קהלים, תבינו. זה יתרון עצום, חברים.
ואני מסכים שאתם ישראלים וכולנו פה ביחד. תודה, עיסאווי פריג'.
תודה רבה. תודה רבה.
בבקשה.
יש לי עוד ישראלי בשבילך, אפילו שאנחנו מכירים, שמעון שבס, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
שלום לשניכם.
לשעבר מנכ״ל משרד ראש הממשלה, אבל פה בעניין, בעיני רבין, אבל בקטע הזה איש הגולן ובונה הגולן, והנה מגיע ביידן, כל כך רצית שהוא ייבחר, ולוקחים לך את הגולן.
בוא, אף אחד לא לוקח את הגולן. אני קודם כל רוצה להתחיל בדבר קצת עצוב.
אתה תכף מסיים, אז...
אתה מבקש להזהיר אותו במקום הזה.
לא, אני רוצה פשוט להזכיר את שלמה הלל.
אליו השלום, כן.
יושב ראש הכנסת, חבר כנסת הרבה שנים, שר בממשלה, שהיה מראשי לובי הגולן בכנסת, ותמך יחד עם קבוצה נכבדה ממפלגת העבודה, קבוצה נכבדה של חברי כנסת, ממפלגת העבודה בחלת החוק הישראלי בגולן ב-1981, ואני חב לו הרבה מעזרתו, מתמיכתו, מיותו תמיד שם בשבילי, כשהייתי יושב ראש יישובי רמת הגולן והצפון, ובאמת באמת יהי זכרו ברוך.
אתה יודע מה, כבר היה שווה כל הרעיון הזה. חשבתי באמת, למה אנחנו לא מדברים כבר קצת על האיש המדהים הזה?
יש לך הרבה זכויות בחוק הגולן ב-81, אבל באמת היה לו ערך מוסף בהכרה של טראמפ. האם זה מתערער עכשיו?
אני לא חושב שזה מתערער. אני בן קודם בשיחה עם אלון אושפיז, ציטט חלק ממה שמזכיר המדינה אמר, אם תרשה לי אני אצטט את זה בצורה יותר מדויקת. הוא אמר, אני בתרגום חופשי לעברית, אם שמים בצד את העניין החוקי של זה, כלומר של השליטה הישראלית ברמת הגולן, באופן מעשי לשליטה ברמת הגולן יש חשיבות גדולה לביטחון ישראל במצב הנוכחי בסוריה ובכלל. שאלות משפטיות על הריבונות הן שאלות, הן עניין אחר, לאורך זמן. זה משהו שנבחן אם יהיה איזשהו שינוי וכו' וכו' וכו'. האמריקאים היו תמיד אמביוולנטיים לגבי השליטה הישראלית בגולן. גם כשבגין, זיכרון לברכה, החיל את החוק הישראלי בגולן ב-81, ריגן מאוד התרכז עליו ועשה איזה הקפאה של משהו, אבל חזר לחיים
רגילים. הערכה מחדש לדעתי של היחסים או
משהו כזה. כן, הערכה מחדש, אבל זה שנה, שנתיים וזה עבר לו. אפילו קרטר, שלפני שהוא נבחר להיות נשיא, ביקר בצפון הארץ, היה בתל קציר, ומתחת למוצב הסורי תל עזזיה, ואמר, I break my neck, כלומר שהוא מאוד מפחד לחזור למצב שהסורים ישלטו שוב על עמק הירדן. ותשים לב, תשימו לב שמזכיר המדינה הוא כמובן חיזק את העברת השגרירות לירושלים. למה? כי על זה קלינטון החליט. קלינטון החליט על העברת השגרירות לירושלים, וביצע את זה טראמפ. אבל ההחלטה ניתנה בין קלינטון, כל חצי שנה בקונגרס הם העריכו את ההשעיה בעברת השגרירות לירושלים, אבל למעשה מה שטראמפ עשה, הוא ביצע את ההחלטה של קלינטון. ויש פה שאלות חוקיות וכאלה ואחרות שאמריקאים תמיד שמים לב לזה. גם פורד כתב לרבין ב-1976 שהוא ייתן משקל רב למדת ישראל שכל חוזה שלום עם סוריה יהיה מבוסס על המשך נוכחות ישראל בגולן. טוב. כלומר, כל הנושא הזה הוא מאוד, אני לא,
למחר אני לא תבדוק לנו מה אמר לינקולן על זה. אבל בקיצור, הגולן בידינו,
אני מדבר על האמריקאים, ומזכיר המדינה הוא המשך למזכירי מדינה אחרים, ועשינו צעד גדול. הלוואי וממשלת ישראל תמשיך להקים יישובים ברמת הגולן, תפתח את הקיימים, תעזור בתשתיות, באמצעי ייצור והתיירות בגולן. הגולן הוא יפה, צריך הוא חלק בלתי נפרד מישראל.
שהימין סוף סוף יעלה לשלטון ויעשו את זה. כן, שימו שבס,
כן,
תודה.
כן, באמת, הגיע הזמן.
בדיוק. תודה שבס, ונגיד שלום לראש מועצת. מהגולן אנחנו, תשמע, אנחנו פה תוכנית דרומה. של כל המדינה. כל המדינה, דרומה, לעומר, זאת אומרת לנגב, זאת אומרת לבדואים, זאת אומרת לפיני בדה, שלום.
ערב טוב. ערב טוב, מסכים עם כל מה שנאמר לגבי הגולן.
ועכשיו לגבי הנגב?
עכשיו לגבי הנגב.
רק אתה יכול לתפוס את הגנב ההוא.
תראה, יש פה בעיה שכשאנחנו נכנסים למדינה של שתי מדינות ואין משילות, ואנשים ומי שיורה עוצרים אותו ומאשימים אותו ברצח, אז קורה שפורצים לבסיס שהכי אפשר להגיד שמור, כי אני מכיר בסיסי חיל האוויר, אני מגיע מדי פעם, וקשה מאוד, אני עם האלוף משנה ועם הכל עד שאני נכנס מוצאים לי את הנשמה, ובאחד מהם יש לי גם נכדים. אז כשקורה דבר כזה ומישהו פורץ ובורח, אתה לא יודע אם הוא גנב, אתה לא יודע אם הוא מחבל, איך לא יורים? למה לא יורים? כי אף אחד לא רוצה להיות אריה שיף מספר 2. אף אחד לא רוצה ללכת לחקירות, ואף אחד לא רוצה לתת הסברים. ראש קטן, לא יורים. זהו, זה הפתרון. אז נכנסים לבסיס צאלים, גונבים תבור תוך כדי מטווח, נשק תבור כמובן, מעמיסים קונטיינר תחמושת על טרלר ויוצאים, ובסיס משמר הנגב רוצים חיילים אחרי בדואים זורקים עליהם רימון אלם ולא יורים, אבל עוצרים אותם והשופט משחרר אותם בערב הביתה. בבסיס זה תימן גונבים 20,000. זה ברגע שאתה לא מטפל בבעיות באזרחות ובבעיות בגובה של 10 סנטימטר, ואתה מתחיל לטפל בבעיות ברף של 10 מטר, אז אתה מגיע למקרים האלה.
אתה אומר שהצבא לא יכול לפתור את הבעיה בעצמו בשום דרך? בשינוי רעות הפתיחה באש?
לא, זהו, הצבא זה כאילו בעיה של טיפול משטרה, אבל אני חושב בתוך בסיס צבאי צריך לשנות פתיחה באש. אני זוכר לפני 10 או 12 שנה, אני הלכתי להעיד מיוזמתי לטובת, מטעם ההגנה, לטובת קצין שאני לא זוכר מה היה בדואי או דרוזי, שירה בבדואי שגנב נשק והרג אותו. ואני כאלוף משנה במילואים שמשרת ועושה שם, ואני עדיין עושה מילואים, זה באתי להעיד לטובתו, ורצו להאשים אותו על הריגה. להגיד לו, אדוני, גנבו נשק בתוך בסיס צבאי. הבן אדם ירה, מה אתם רוצים שהנשק הזה ירוג אותם?
ריקוי מאורות מטורלל שאין כמו, ואני כל מילה שלך אני תומך.
אתה יודע מה, אמרו לאריה שיף, למה לא ירית באוויר?
תראה, באריה שיף, אריה שיף זה קצת בעיה, ראית את הסרטון. הסרטון של אריה שיף בעייתי.
רגע, אמרו לאריה שיף, למה לא ירית באוויר? לפני שבועיים התעורר תושב מיתר בלילה, 3 בבוקר, רואה גונבים לו את האוטו, ירה באוויר. הם ברחו, עצרו אותו, טביעות אצבעות, צילמו אותו.
בוודאי, כי כשעשיתי
ופתחו לו תיק במשטרה.
עשיתי מטווח לחידוש רישיון.
נכון, מה הם רוצים שנעשה בדיוק?
כשאתה מקבל תדריך במטווח.
אני מחזיק כמה נשקים רישיון בבית, מה אתם רוצים שאני אעשה איתם?
פיני, כשאתה מקבל תדריך במטווח, כשאתה רוצה לחדש רישיון, אומרים לך, אתה לא רשאי לראות בשום מקרה, אלא כדי לפגוע כשאתה בסכנת חיים. לא באוויר, ולא ברצפה, ולא בשום מקום. אסור לראות כדי להפחיד. זה החוק.
שאסור לראות באוויר כשבאים לגנוב נשק, אז למה אתה מחזיק נשק?
לגנוב נשק? לגנוב נשק זה לראות כדי להרוג מטעם.
לא, אם ככה מותר לך לראות אם הוא ירה עליך ופספס, כי אם הוא פגע אתה לא יכול להחזיר. ירה עליך פספס, תנסה לראות חזרה. נו באמת.
וחוץ מזה צריך לתת לחיילי צהל.
אנחנו הגענו בגלל זה.
בסיס צבאי הוא שטח צבאי סגור. מי שנכנס דמו בראשו. נקודה, תודה, סוף.
יפה, עכשיו, יש פה, אני לא מדבר על כל הפרוטקשן שכולם הפכו להיות פה, כל החברות, כל העולם משנה פרוטקשן, היום קוראים לזה שמירה כפויה, כאילו מוסדר כזה, אוקיי? פעות בכבישים, סכנת מוות. עכשיו, איפה הבעיה? אני אומר, אני, למה הפשע הולך וגובר? תכף נגיע לשופטים, מה זה?
לא תכף, יש לך עוד איזה 20 שניות.
אז אני אגיד לך, כשאתה רואה נער בן 22 נוסע עם אוטו שווה 1.5 מיליון שקל ואף אחד לא שואל אותו מאיפה, אף אחד לא ילך לעבוד, ינסה לחכות אותו, אוקיי? המשטרה היום בנגב קטנה, רק משפט, קטנה על היקף הפשיעה ועל הגודל שלה, והבעיה שלי אין אנישה, אין הרתעה. למה אין אנישה? אני הגעתי למסקנה שהשופטים מפחדים מהבדואים. קשה?
דברים קשים מאוד. אתה אומר, פינית בדש, תודה.
תודה רבה.
אחרי הפרסומות ננסה להירגע מהדרום ביוון. תכף נחזור. סיוון זמיר הוא הבעלים של פורטל יוון והאם, תושב אתונה, שלום מהאתונה, שלום.
ערב טוב.
יפה, מה
נשמע? תגיד, עזוב כל הפרוצדורה, מתי אפשר לבוא כבר?
תראה, היוונים נראה שמכוונים לכיוון סוף אפריל, סליחה, סוף מרץ, תחילת אפריל. הפרטים של ההסכם עדיין לא מגובשים בצורה סופית. אני הייתי מציע לא למהר עם הזמנות לתקופה הזאת של סוף מרץ, תחילת אפריל, כי עדיין הרבה מאוד דברים יכולים לקרות.
למה? כי אצלכם אדום והם לא ממש סומכים על הדרכון הירוק?
תראה, ראש ממשלת יוון מיצוטאקיס הוא מהדוחפים באיחוד האירופי בנושא הזה של הדרכון הירוק. הנושא הזה לא מתקבל באהדה מאוד מאוד גדולה בתוך האיחוד. לכן הוא גם פנה לממשלת ישראל, כי הוא הרגיש שיש לו עם מי לדבר. המצב ביוון עד לפני כמה ימים היה טוב מאוד, יוון הייתה מדינה ירוקה, בימים האחרונים יש עוד פעם איזושהי מגמה של עלייה, התחלואה באזור אתונה, מה שיכול להביא להגבלות חדשות, ואולי לקצת עיכוב של הנושא הזה, של הפתיחה של ההסכם הזה.
תגיד, אמרו לי שכשהוא היה פה הייתה עליו ביקורת קטלנית ביוון על ראש הממשלה, אני כבר לא זוכר למה.
לא, אני לא שמעתי איזה ביקורת כזאת.
עכשיו, יש הבדל בין יוון נניח לקרטים?
לא, יוון זה יוון.
זאת אומרת, זה כולל את כל האיים וכל הזה.
נכון. תשמע, מה שכן, הייתה איזושהי ביקורת בביקור הקודם שלו. אם אתה זוכר, בשנה שעברה הוא הגיע לאיזשהו ביקור, ונאמר שיפתחו את התיירות באוגוסט, וזה לא קרה, למרות שיוון וגם ישראל היו במצב ירוק, ואז הייתה איזו ביקורת על הביקור שלו, שראש ממשלת ישראל עשה ממנו צחוק. אבל
עכשיו, מה המצב ביוון עצמה? אתרי הנופש סגורים, בתי מלון סגורים, או שיש סגר רק במקומות עם תחלואה גבוהה?
כן, סגר ביוון מאוד גמיש, ויש משהו כמו 30-40% מהמלונות פתוחים, למרות שהם פתוחים בעיקר בכדי שממשלת יוון תצא מידי חובה לשלם להם כספים.
היוונים הם סוג של ישראלים, בוא נגיד את האמת רגע.
כן, ממשלת יוון יודעת להתמודד עם המשבר בצורה די נבונה מבחינה כלכלית. אז המלונות אומנם פתוחים, אבל אין בהם הרבה תיירים.
תגיד, מערכת החינוך ביוון עובדת?
מערכת החינוך ביוון עובדת כבר כמעט חודש. ייתכן מאוד שממחר בבוקר מערכת החינוך באזור אתונה ומחוז אתיקה תיסגר עד 28 לפברואר בשל עלייה של המוטציה הבריטית.
המוטציה הבריטית. סיוון זמיר, תודה.
תודה רבה לך.
בכיף, יאסו,
נתראה ביותר. יאסו, עורך תומפיקה אפרת קורמן, האחד שידור איתי קונפלד, עורך את הדיגיטל רות מתתיהו, ארגון החיים ספורט עם קופן ושרף. אני רק אומר שמנכ״ל משרד החוץ שלח לינקים survey.gov.il לוועדה לאיתור בקשות כניסה ויציאה מישראל, וגם באתר משרד החוץ וכאלה. תחפשו, תמצאו אולי.
אנחנו נהיה פה מחר.
כן. בוא נשמע יוונית קצת.
נשמע, יאללה, להתראות.
Προς γκρεμός, προς γκρεμός και πίσω ρέμα είναι η αγάπη σου.